אנחנו כולנו מכירים ספר הג'ינס שאומר את כל הדברים הכי לא נורמליים בעולם. אנשים שיש להם את הציפורניים הכי ארוכות, את השערות הכי ארוכות. אני חושב שהשבוע הזה, הרגע הזה, מתרחש דבר שיא עולמי. מה הזום הכי ארוך שהיה בעולם? מה הזום, מה הכינוס הכי ארוך שקרה בעולם? ועוד יותר, איזה כינוס או איזה אסיפה או איזה זום היה שהיה בו כל כך הרבה רגשות, אהבה, מסירות, התכנסות של אנשים מכל העולם. ברגעים האלה יש זום שכל אחד יכול להיכנס אליו. אתם יודעים שכל שנה יש את הכינוס השלוחים, ואחרי הכינוס השלוחים יש התוועדות שנמשכת עד הבוקר. היום, מכיוון שהכינוס השלוחים נערך על ידי זום ועל ידי דברים אחרים, מאז התחילה התוועדות עד היום. למעלה מ-100 שעות, ועד שהשיעור הזה ילך ויתפרסם כבר יהיה הרבה הרבה יותר, ואני לא מסוגל לחשוב עד מתי זה יהיה, ריבונו של עולם. שיושבים שלוחים, אנשים, ביחד, יום ולילה, 24 שעות, וכל הזמן מתחלפים אנשים, וחוזרים ומתחלפים. ונמשך, כל אחד מספר את הקשר שלו לרבי. כל אחד מספר את ההוראות שלו. כל אחד מספר מה הבטריה, מה החום, מה האנרגיה שהוא מקבל עד היום. את האהבה שלו, ואנחנו רואים את האהבה בין השלוחים, אהבה בין כל מיני סוגי אנשים שגם לא שלוחים באופן רשמי, אבל הם שלוחים באידיאל, במחשבה, במסר שהרבי הכניס להם. אז היום השיחה שלנו תהיה על עניין של אהבה, מהי אהבה אמיתית, מהי אהבה בונה, ומה חס ושלום יכול להיות בדיוק הפוך. איך זה קשור לפרשת השבוע? מאוד קשור. אנחנו יודעים שיעקב אבינו, השם ישמור את כולנו, היה צריך לברוח מהבית. עשיו רצה להרוג אותו אחרי הברכות, ואז הכביעו את זה שזה לא בריחה, הכביעו את זה בצורה שהוא הולך לחפש שידוך. אז הוא בא, הוא עזב את המקום שלו, בא למקום וכתוב שהוא פגש את רחל. כתוב מילה אחת, ויפק, הוא בכה. על מה הוא בכה? לכאורה נגיד שהוא בכה על כל הצרות שהוא עבר, על כל מה שהוא צריך לעזוב, את הבית החם, את אבא ואמא שלו. אומר המדרש, רש"י מביא את זה על הפסוק, לפי שבא בידיים ריקניות, אמר לעצמו אליעזר עבד אבי, אברהם היה בידיו נזמים וצמידים ומגננות שאליעזר בא לחפש שידוך ליצחק, הוא הביא כתוב מכל טוב, ואני אין בידי כלום. למה? למה יצחק ורבקה לא נתנו ליעקב אבינו הרבה דברים? כן נתנו לו, ועוד בשפע נתנו לו, אבל מה קרה? לפי שרדיו אליפז בן עשיו, במצוות אביו אחריו להורגו, עשיו שלח את אליפז, את הבן שלו, להרוג את יעקב, והשיגו, הוא תפס אותו. אבל הוא לא הרג אותו. למה? אז מה הוא עשה? אמר לו יעקב, תיקח מה שבידי ואני חשוב כמת, תיקח מה שאת כל האוצרות שקיבלתי ואני חשוב למת, ובזה אתה קיימת את המצווה. עכשיו זה, כל אחד מבין שעשיו לא היה מקבל את זה. עוד יותר, המדרש אומר ש עשיו שלח את אליפז ואמר לו, אם לא תרוג אותו, אני ארוג אותך. זאת אומרת, זה היה אצלו פיקוח נפש. למה באמת הוא לא הרג? למה הוא הכניס את עצמו לסכנה שעשיו, אנחנו מכירים את עשיו, היה יכול באמת להרוג אותו. אומר רש"י כמה מילים. לפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו. הוא גדל אצל יצחק. הוא הרגיש איך שיצחק מקרב אותו לחק שלו, הוא לוקח את היד ושם אותו על יד הלב שלו, על יד הגוף שלו. זה עצר אותו ללכת למסירות נפש, ללכת נגד אבא שלו ולהכניס את עצמו בסכנה, ולא להרוג את יעקב אבינו. עכשיו בואו נראה מי היה אליפז הזה. אנשים חושבים אליפז היה לכאורה צדיק גדול, הלך למסירות נפש בשביל לא להרוג בן אדם. אומר רשי, עמיד, תרשים אומרים, הוא היה צדיק אז בזמנו קטן מאוד מאוד. מה כתוב? הוא בעל אשת אביו, הוא עשה את הקשר האישי עם אשת אביו, ומזה יצא קורח. אנחנו מכירים את כל הסיפור של קורח. אומר עוד רשי, הוא בא אחרי זה על אשת סעיר, הוא לקח אישה שהתחתנה עם סעיר שכבר היה חיה, ונולד ממנה תמנה. זאת אומרת, תמנה הייתה בעצם ממזרת, אבל הסיפור עוד לא נגמר. אחרי זה הוא לקח את הבת שלו, את תמנה, ולקחה לפילגש, הוא התחתן איתה, היה חי איתה, והולידה ממנו, מהזיווג הנפלא הזה של אליפז ותמנה, יצא המלאק. זאת אומרת, הוא היה צדיק קטן מאוד. הצדיק הזה הקטן במרכאות הזה, תראו מה שהוא עשה. הוא הלך, הכניס עצמו בסכנת נפשות, רק, אך ורק בשביל שהוא זכר את האהבה, את שיצחק החזיק אותו בחיקו. ואומר המדרש, פעולת צדיק לחיים. אומר המדרש, מה זה? זה אליפז שגדל בחיקו של יצחק. זאת אומרת, אדם שמקבל את האהבה האמיתית, עוד מעט נראה מה זה אהבה אמיתית, את האהבה האמיתית, זה פועל עליו גם שהוא נמצא בעמקי הקליפות, הוא תמיד נשאר קשור. ואם יצא השם בסוף השיעור נראה סיפור נפלא ביותר, איך שזה פועל שאדם בשאול תחתית והוא זוכר. עוד יותר מזה, אומר המדרש, שיצחק נפטר, ויעקב ובניו התאבלו, היו חלשים עצובים, התאספו כל בני עשיו להילחם איתם, אליפז לא נלחם. למה? הוא זכר את החום והאהבה שלו. עכשיו פה יש דבר שניכנס בעומק יותר. אנחנו יודעים שיש אנשים שבבית הם מחנכים במיטת הגבורה, אסור, מותר, אתה צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. יש אנשים שהקו שלהם עוד יותר בחסד. עכשיו אנחנו יודעים שאברהם אבינו היה מידת החסד, יצחק אנחנו יודעים מידת הגבורה, פחד יצחק. תראו מעניין, דווקא אצל יצחק אבינו שהיה מידת הגבורה, פתאום אומרים שהוא גידל את אליפז הרשע הזה בחיקו, הוא נתן לו חום ואהבה. וכאן המסר הראשון שיש לנו כאן בשיעור, מה זה חינוך? מה זה חום אמיתי? יש הבדל גדול מאוד בין חום ואהבה ופינוק. בפינוק אני עושה דברים מתוך חולשה, אני מפחד לאבד את האהבה של הילד שלי, אני לא עומד בלחצים שלו, אבא תקנה לי, תעשה לי, ואני עושה דברים שהבן צריך לעשות בכדי לפנק אותו. כל פעם שאני עושה משהו אל הבן שלי, אני צריך תמיד לעשות את זה באהבה, ועוד מעט נראה איך עושים את זה. אבל היסוד הראשון, אני צריך לשאול את עצמי, האם מה שאני אעשה יועיל לו בחיים, יבנה אותו בחיים, או חס ושלום יחליש אותו. אם אני עושה פינוק ואני נותן לו דברים שאני יודע שאני לא צריך לתת לו, אם אני עושה בשבילו דברים שאני יודע בעצם זה שהוא צריך לעשות, אני מחליש אותו. למה? אני מגלה לו שאני לא מאמין בעוצמה שלו. הילד הזה, השרירים שלו התנוונו, הוא לא ידע שצריך להתמודד בחיים. הוא לא יהיה בשל מבחינה רגשית להתמודד עם אתגרים. אני נכנע לו. זה לא אהבה. האהבה האמיתית היא שאני נותן לו ערכים. אני נותן לו עניין של משמעות בחיים. אנחנו יודעים שנורא מעניין, המילה משמעות ומשמעת באים מאותו שורש. מכיוון שמתי יש לי משמעות, מתי לי יש לי משמעת שיש לי משמעות. שיש לי ערכים, שיש לי שאיפה בחיים, שיש לי כיוון שאני רוצה ללכת לאיזה מקום, להשיג איזה מקום. המשמעות שיש לי בחיים, הערך שיש לי בחיים, זה נותן לי את הערכה העצמית שלו, את הביטחון העצמי, וזה גורם לי משמעת. יצחק היה מידת הגבורה, ואנחנו יודעים מה זה גבורה, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. הוא העביר את המושג הזה של משמעת, של כובש את יצרו, לאליפז, לכל הדורות שבאים אחריו מתוך אהבה, מתוך חום. הוא הרגיש בתוך המשמעת את המשמעות, הוא הרגיש בתוך המשמעות את האהבה שלו, ולכן זה חדר בו. וזה מאוד חשוב אצלנו. אנשים היום עשו, אנשים עשו מחקר, מה ילדים מחפשים באמת. ילדים אומרים לך, אני רוצה מכונית, אני רוצה מחשב, אני רוצה, 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 רוצה. אבל מה ההבדל בין פינוק לאהבה? אהבה, אני נותן לו מה שהוא צריך. פינוק נותן לו מש, את מה שהוא רוצה. וזה הבדל של שמיים וארץ. והיום עשו מחקרים שהילדים בתוך תוכה מה הם באמת רוצים. הילדים רוצים להיות, להתמסר, שיהיה להם אידיאל שהוא יותר מהם, יותר נעלה מהם. עד כדי כך האהבה הזאת שהייתה אצל אליפז, כשבא המלאק ושאל את אליפז, הבן שלו המלאק, שאל אותו, אבא, מי יורש את העולם הבא? אז הוא אומר לו, תשמע, בני ישראל הם ירשו גם עולם הזה וגם עולם הבא, לך תחפור להם בארות, אומר המדרש, ועדכן להם את הדרכים, ואם תעשה כן, יהיה חלקך עם הפחותים שבהם ותבוא לעולם הבא. אבל המלאק לא עשה כן, אומר המדרש, יצא להחריב את כל העולם כולו, שנאמר, ויבוא המלאק ואילחם. זאת אומרת, אליפז אפילו ניסה להשפיע על המלאק, ואומר את הגמרא במסכת בבא בתרא, שאליפז היה אחד הנביאים, ואיך שכתוב במדרש, שרתה עליו רוח הקודש. הארי הקדוש אומר שאליפז התגלגל בגלגול הבא באונקלוס, אונקלוס אותו הבן אח של הקיסר, שהיא תגייר. זה הכוח של אהבה, זה הכוח של אהבה אמיתית, אהבה שאני מעריך את הילד שלי, אני נותן לו משמעות, נותן לו הערכה עצמית, נותן לו ביטחון שיכול להתמודד בחיים. אני בונה את היסודות שלו שעם זה יוכל לחיות עם החיים, לא לפנק אותו סתם. יצחק היה גבורה, אבל הוא העביר את הגבורה עם אהבה. יש סיפור על אחד הרב, רבי יעקב ניימן, הוא היה ראש ישיבה בפתח תקווה. הוא מאוד אהב את התלמידים שלו, ותמיד הוא התחיל את הדרשות שלו, בניי היקרים. ופעם אחת הוא, מישהו בא אליו ואומר לו, במוצאי שבת, אומר לו, הרב, יש בחור אחד, השם ישמור, במוצאי שבת הלך לסרט. אז הראש ישיבה אומר, איך הוא נסע? אז הוא אומר, באוטובוס. אז הוא מיד ביקש להזמין לו טקסי. למה? טקסי נוסע הרבה יותר מאוטובוס. בא אל המקום ומחכה לו בכניסה, בכניסה אל האולם של הסרטים של הקולנוע, ומחכה לו. אוקיי, והבחור בא, יורד מהאוטובוס, בא, מגיע, מגיע, פתאום רואה את הרשיבה שלו, קיבל שוק, לא ידע מה לומר בכלל. מה עושה הראש הישיבה הזה? מוריד לו את המיל, אומר לו, אתה יודע, היום בחוץ מאוד קר, שמעתי שהלכת מחוץ לישיבה, אבל היום מאוד קר, שמעתי שאתה פה, אני רוצה לתת לך את המייל שלי. והבחור, אתם מבינים איך שאני מרגיש, לא, 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 הרב, הרב, לא, 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 אני נורא רוצה, אני, יש לי טקסי, תראה, מחכה לי טקסי, אני חוזר, אני לא צריך את המייל, מחר תבוא אל המשרד להחזיר. ונותן לו נשיקה על המצח. הבחור הזה, אין לו ברירה, לוקח את המייל, נכנס לסרט, מלביש את המייל, אבל המייל הזה, לא מחמם לו את הגוף, שורף לו את הגוף, לא מקרר את הנשמה, הסרט הזה מחמם לו את הנשמה. יצא, חזר לישיבה והביא לרב, את לראש הישיבה, את המעיל, ונהיה בן אדם אחר. מעשה אבות, סימן לבנים. האהבה הזאת היא הסוד של החיים שלנו. היא השורש, האהבה האמיתית היא השורש לכל ההשפעה של עם ישראל על כל העולם כולו. אנחנו מכירים שהחפץ חיים בם קרא לאחד המלמדים, אחד המלמד, מורה בחדר, בואו נראה מה שקורה להיפך שאין אהבה. ואז הוא אומר לו, אתה המלמד הזה, אתה יודע, בגללך יותר ממיליון אנשים עברו על הדת, ירדו מהדרך. והמלמד הזה ברוסיה, הוא לא ראה אף פעם מיליון יהודים. היום אנחנו אולי עם כל מיני אמצעים רואים, אבל אז היית חי באיזה כפר בזיר, לא ראית? אומר לו, אני העברתי מיליון? הוא אומר, אתה זוכר את מנדלה? איזה מנדלה? היה אצלך בכיתה מנדלה טרוצקי שהיה וילדחי, שבסוף זרקת אותו מהחדר, ביישת אותו, השפלת אותו. טרוצקי, כן, אני זוכר אותו. אומר החפץ חיים, אותו טרוצקי נהיה מראשי הקומוניסטים, והוא העביר על הדת, סחב איתו המון יהודים. אתם יודעים, בהתחלת הקומוניזם הרבה יהודים נגררו אחרי זה. בסוף הוא ברח וסטלין שלח שליחים ורצחו אותו בסוף. אבל זה מה שקורה להיפך. הילד צריך להרגיש שאנחנו לא רק נותנים לו אוכל, בגדים, נותנים לו אולי נשיקה, לילה טוב, מתייחסים אליו, חושבים מה אתה עובר בחיים, איזה חברים, איזה מורה, עם מה אתה מתמודד, עוזרים לו לתת כלים להתמודד. אבל עוד מישהו השפיע על אותו אליפז. אמרנו עכשיו שאליפז היה בחיקו של יצחק, אבל יש עוד משהו. מי שהשפיע על אותו אליפז, זה הייתה האימא שלו ובמרכאות אשתו. אותו תמנה. אומרת הגמרא ככה, מי זאת הייתה תמנה? בוא נראה מי הייתה. אומרת הגמרא במסכת הסנהדרין דף צדיק פת, צדיק תת, אומרת הגמרא שהיא הייתה בת מלכים, והיא העריכה מאוד את עם ישראל, והיא באה ורצתה להתגייר. היא באה לאברהם, יצחק ויעקב, ולא קיבלו אותה. הם לא הסכימו לקבל אותה. הלכה ואמרה, והייתה שפחה לאליפז בן עשיו, אמרה, מוטב שאני אהיה שפחה לאומה זו ולא אהיה גבירה לאומה אחרת. היא כל כך רצה להידבק בעם ישראל, היא רצה בהתחלה להתגייר, בסוף היא הלכה להיות שפחה לאליפז בן עשיו. איזה קשר למשפחה הזאת של עם ישראל, למשפחה של אברהם אבינו, משפחה של יצחק אבינו, בכדי הרגישה את הערך שלהם. זאת אומרת שאותו אותו אישה הרגישה את היוקר של היהדות. יפה מאוד. עוד יותר, ואז אומר המדרש, שכתוב בפירוש בעלי התוספות בשם המדרש, עשיו השביע את אליפז בנו להרוג את יעקב, איך שאמרנו, ואמר לו, אם אתה לא תהרוג, אני ארוג אותך. ואמר לו, בני בכורי, אם תהרגהו תשוב לך הבכורה, אם תהרוג אותו, אז אני אהיה הבכור ואתה תהיה הבכור. הלך אליפז והתייעץ עם תמנה אמו, שגם, והיא מנעתו, היא אמרה לו, אל תעשה את זה. למה? אמרה לו, בני, יעקב גיבור ממך ויהרגך. ותראו איך שהיא אומרת, אביך הרשע, ככה היא מדברת על עשיו, אביך הרשע, אם לא היה ירא ממנו פן יהרגו, אם אולי המפחד שיעקב יהרוג אותו, היה חפץ להורגו מידו יותר מלאכים, הוא לבד רצה להרוג אותו. למה הוא שולח אותך? כאן שהוא מפחד ממך, הוא מאוד חזק. מה עשה אליפז? כדי לקיים את מצוות אביו, הלך לקח מיעקב אבינו את כל הכסף, ואני חשוב כמת, וכמה שלמדנו מפודם. זאת אומרת, מי שהשפיע עליו זה בעצם אותו תמנה, אותו אישה הזאת, היא בעצם לא רק רצה להתגייר, כמו שאמרנו, לא רק הלכה להיות שפחה בביתו של משפחה של אברהם, אלא היא השפיעה על אליפז שלא יעשה את זה. עוד יותר מזה, כשעשיו ראה שאליפז לא הרג את יעקב, הלך לעמלק, ואמר לו שיהרוג את יעקב. נתרצה עמלק לדברי זקנו עשיו, ונשבע לו שיהרגנו. עמלק אמר, אוקיי, אני הולך להרוג אותו. זה עמלק? כששמע תמנה שעמלק הבן שלה הולך להרוג את יעקב, הזהירה בו כמו שעשתה לאליפז, ולא קיבל דברי, אמר לה אל תעשה את זה, והוא לא הסכים, אומר לא, אני בכל זאת אצליח להרוג. ניסתה עוד דרך, אמרה לו, אתה יודע, על עם ישראל יש חוב עצום שהשם אמר, ועבדו ועינו אותם. אם תרוג את יעקב, הגזרה תלך עליך. למה אתה הורג אותו? איי איי, המלאק לא שמע את זה. המלאק לא שמע את זה, והלך להרוג. ולכן מתי המלאק הלך להילחם עם ישראל? אחרי שהגזרה הזאת שבעינו אותם שיהיו במצרים נגמרה, אז הוא הלך להרוג אותם עוד פעם. וכאן יש פלא פלאים. אותו תמנה שרצתה להתגייר, שניתה שפחה, שהשפיע על אליפז לא להרוג את יעקב אבינו, שהשפיע על עמלק לא להרוג, אותו תמנה, תשמעו מה זה, אותו תמנה, תראה איך שהיא נהפכה. איך שכתוב במדרש שהביא את זה צרור המור, סיבת שנאת עמלק, אומר המדרש, שתמנה השאירה צוואה. תמנה הרי אמרנו שהיא הייתה האימא של המלאק, וסיפרה לו את כל המאורע, וציוותה עליו צוואה בחרם שיתור איבה זו לישראל לעד לעולם, ולכן ויבוא המלאק וילחם עם ישראל. אותו תמנה שלפני רגע, לפני רגע ראינו איזה צדקות היה לה, איך שהיא הלכה נגד עשיו, היא אפילו לא פחדה, עשיו היה יכול צ'ק צ'ק להרוג אותה. אותו תמנה ישיבה צוואה. עכשיו אתם יודעים מה זה? צוואה זה הרצון הפנימי שלך. זה לא סתם אמרתי לבן שלי, אמרתי לבת שלי, אמרתי למישהו. אנחנו יודעים דבר מעניין, שגם אנשים השם ישמור שמתאבדים, הרבה פעמים הם משאירים צוואה. מצד אחד הוא מתאבד, הוא לא רוצה את החיים, אבל יש לו משהו, יש לו איזה מסר שהוא רוצה להעביר, הצוואה. דבר נורא מעניין, היטלר, אמר שמו, אנחנו לא רוצים להאריך בזה, היטלר גם השאיר צוואה, ותשמעו מה שהוא כותב, ימותו אלפי ומיליוני אנשים, ולאנשים יהיה צער, אבל מבלי שהשם האמיתי משלם על פישו. הוא אומר, מי השם האמיתי לכל המלחמה הזאת, לכל מלחמת העולם השנייה שנהרגו מיליוני אנשים? יותר מכל אני משביע את ההנהגה ואת האומה ונאמניה לדבוק בכל מאודם בחוקי הגזע ולהילחם בלי פשרות ליהדות הזאת שהורסת את העולם. זה הצוואה שלו. הוא אומר, הוא מפחד שהוא ימות, אנשים יצטערו על המיליונים האנשים שמתו. לא זה הבעיה, הבעיה היא אותו היהדות. בצוואה אתה רואה מי הבן אדם. אותו אישה הזאת, אותו תמנה משאירה צוואה, מה הצוואה שלה? הצוואה שלה היא תלכו להילחם עם עם ישראל. זה הצוואה. אומרת הגמרא, למה? אומרת הגמרא, מכיוון שהיא רצתה להתגייר ולא קיבלו אותה, לכן אותו אהבה נהפכה לשנאה. עכשיו, למה באמת הם לא קיבלו אותה? למה באמת אברהם, יצחק ויעקב לא קיבלו אותה? אז יש כמה טעמים, נגיד בקיצור, יש סיבה אחת שאומרים שהיא הייתה ממזרת, אפילו שזה היה לפני המתן תורה, כמו שאנחנו אמרנו עכשיו. יש אומרים שמכיוון שהייתה הבת של המלך, פחדו שהמלכות תוכל לעשות רע לעם ישראל. המהר"ל אומר דבר עמוק מאוד, שבקיצור הוא אומר, מכיוון שהייתה בת של מלכים, היה לה הרגשת האגו מאוד, את הרגשת הכבוד. כל בן אדם שמתגייר צריך להרגיש כלי, וכלי ריק מקבל וכלי מלא לא מקבל. אומר המהר"ל, דחו אותה, למה? הרגישו שהיא לא רוצה להתגייר באמת. אבל איך שלא יהיה, הגמרא באיזשהו מקום אומרת שלא היו צריכים לרחק אותה. עכשיו יש הרבה פירושים, יש פירוש שהיו צריכים כן לגייר אותה, יש אומרים אפילו אם לא לגייר אותה, לקרב אותה גם בלי שלגייר אותה. אבל זה עוד נקודה. מה היה הבעיה של אותו תמנה? היא רצתה להתגייר, היא הלכה אפילו להידבק, להיות שפחה אצל הבית של אברהם אבינו. היא לא קיבלה שיש דברים שאני לא יכול להשיג בחיים. יש הרבה אנשים בחיים שהוא לא מקבל את המקום שלו. זה אני. ואתה צריך להילחם, להתמודד עם המצב שיש לך. דוגמה, עשיו הרשע. עשיו, מגיל צעיר הוא הרגיש את המשיכה לעבודה זרה. אז אנחנו כבר שוחחנו מה זה היה. זה היה בעצם אתגר בשבילו. תילחם, תתגבר, תתרפא מהמצב, תתרומם מעל המצב הזה, וברגע שעשיו היה מתרומם מהמצב הזה, הוא היה נהיה במדרגה הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר גבוהה מאשר יעקב אבינו. לכן כבר דיברנו פעם שיצחק רצה לברך אותו בשביל זה. הוא ראה את הניצוצות הגבוהות שיש בו. מה הבעיה של עשיו? הוא ראה את המצב, הוא אומר, זה בא לי וזה אני עושה, הוא לא מכיר את המקום שלו. וזה גרם לו את השנאה. הוא רצה להיות כמו יעקב, אבל הוא לא רצה להשקיע להיות כמו יעקב. איך כתוב? השמח בחלקו, ומאזורים בכל הספרים, בחלק שהקדוש ברוך הוא נתן לך. באותו חלק שהמקום, המקום שאתה עומד, אומר החפץ חיים, כי המקום שאתה עומד, זה אדמת קודש הוא. זה המקום שאתה צריך להיות, זה השליחות שלך. תשמח אם יש לך ותבין מה המסר פה, מה השם רוצה לומר לך בזה. תקבל את השליחות בקדושה, אבל הוא לא קיבל את זה. ומה הוא לא קיבל? הוא ראה אותו התמנה רצתה משהו. היא לא קיבלה את זה, לא היה לה את זה, רצה להתגייר, ואז ברגע שהיא לא קיבלה, האהבה הזאת נהפכה לשנאה. אז מה הייתה תמנה? אוהבת יהודים או שונאת יהודים? היא הייתה מאוד אוהבת. אבל בשלב מסוים, אותו אהבה יצרה שנאה. כאן יש דבר מאוד מאוד מעניין. עשו היום בדיקות במוח, אתה יודע, מחברים כל מיני מכשירים, ויכולים לראות את התנועות באיזה חלקים של המוח. עשו בדיקות איזה חלק במוח מתעורר שיש לנו רגש של אהבה. אחרי זה עשו בדיקה איזה רגש מתעורר שיש לנו שנאה. הפלא ופלא, זה אותו מקום. אהבה ושנאה אותם שורש. השנאה באה מאהבה, מה הפשט? אהבה זה שיש לי קשר. יש לי רגש לשני, יש לי קשר עם השני. אני רוצה להיות עם השני. מה זה שנאה אמיתית לכאורה? שנאה אמיתית אני אדיש. לא אכפת לי השני. אין לי קשר עם השני. מה זה שנאה? היפך קשר. לא. אנחנו יודעים ששנאה היא לא שלילי, לא, היא אקטיבית, לא פוזיטיבית. זאת אומרת, הוא לוחם, והוא מתנגד, והוא רוצה חלילה להרוג ולהשפיל ולהילחם איתו. למה הוא מרגיש קשר? גם אהבה, גם שנאה, שתיהם מסמלים את הקשר לבן אדם. הפעולה, איך אני מבטא את הקשר, זה השון. בפעמים שבאים בני זוג שיש להם חס ושלום בעיות של שלום פית, אז הרבה פעמים אנחנו אומרים להם, כל זמן שכואב לך מה שהיא אומרת וכואב לך מה שהוא אומר או מה שהוא עושה או מה שהוא מתנהג, יש קשר. חס ושלום ברגע שיש אדישות, זה הצרה הכי גדולה. הבעיה הכי הגדולה שאתה מתנתק מהשני. שלא אכפת לך. זה הבעיה. יש את הבדיחה הזאת שפעם המורה נכנסה לכיתה ושאלה את הבנות, מה יותר בעיה? תלמיד שמפריע או תלמיד שאדיש? אז אחד הילדים מרים את היד ואומר, מה אכפת לי בך? מה אכפת לי בך? האדישות זה הבעיה הכי הכי גדולה. אם אתה שונא, אם אכפת לך, זה סימן שאתה קשור. למה המלך שנא את ישראל? בגלל שהיה לו קשר. למה אותו תמנה היה? מכיוון שהרגישה את הקשר. היא רצתה להתקשר לעם ישראל. וברגע שאתה רוצה, ובאיזשהו מקום אתה לא מקבל את האהבה הזאת. אתה רוצה קשר, אתה רוצה להתגייר, להיכנס למשפחה, ואתה לא מקבל את זה. סוגרים לך את הדלת, אותו האהבה הזאת שעשתה כל כך הרבה מאמצים להתקשר, נהפכת לשנאה גדולה. אתם יודעים שאימח שמו וזכרו, אותו הישו, גם יש את הסיפור, אנחנו לא נחזור, אבל גם הוא בא אל הרב שלו, רצה לבקש סליחה, רצה לעשות תשובה, ומשום מה הרב לא היה בקריאת שמה שהוא לא יכול לענות לו, ואותו ישו הפך את כל הנצרות בשביל זה. תראו מה זה מצד אחד, אליפז, האהבה הזאת מה שהיא יצרה עד היום. בלי אליפז הוא היה, חס שלום בדרך הטבע, יעקב לא היה חי. כל השבטים לא היה, כל השלשלת לא הייתה. ותראו מה שעם ישראל עובר בגלל אותו תמנה, שלא קיבלה את האהבה שהיא רצתה לקבל. היא נהפכה להיות השונא של עם ישראל, ועמלק שעד היום אנחנו סובלים, היטלר עם אח שמה, היה לו תקן, למה הוא כל כך שנא את היהודים? השורש שלו מעמלק. וכמה שהשורש שלך מעמלק, אתה מרגיש את הקשר, והקשר הזה נהפך לשנאה. זה אנחנו צריכים ללמוד בחיים שלנו מאוד. היום יש הרבה ילדים שחס שלום מחפשים את עצמם. גם בוגרים, ולפעמים אנחנו רואים שהם חס שלום יורדים מהדרך. הרבה פעמים זה הם ציפו לאהבה, הם ציפו למשמעות, הם ציפו לקשר פנימי של ההורים. לא רק תעשה, תלך, למה אמרת, למה חשבת, רצו שיסתכלו עליהם כמות שהם. היה פעם, לפני שנים, היה בא אליי אחד שהבן שלו עשה בבעיות ולדחי, אז שוחחתי עם הבן, הבן אומר, אבא לא אוהב אותי, דיברתי עם האבא, הסברנו, ואז אחרי כמה זמן האבא מתקשר אליי, אמר לי, תשמע, היה קצת שיפור, אבל היום תשמע מה שהוא עשה. לקח שטר של סכום כסף מאוד גדול, של משהו בסביבות 500 יורו, ובפנים שלי לוקח נר, מדליק את הנר ושורף את זה. מה הוא עושה? אז אני שואל, אז מה עשית? מה עשיתי? נתתי לו שתי סטירות, אמרתי לו, צא לבית, אתה משוגע. אמרתי לו, הוא בחן אותך. הוא כל הזמן בוחן אותך. הוא רוצה לראות אם האהבה שלך היא, אם אתה קשור אליו בכל מצב, אתה לא צריך להסכים איתו. יש דברים שהוא עושה, אתה יכול להגיד לו שזה לא בסדר, אבל אתה אוהב אותו. אתה מחבק אותו, ואומר לו, אתה יודע, זה 500 יורו, אני עבדתי על זה מאוד מאוד קשה להשיג את זה. הוא בוחן מה יותר ערך בעיניך, מה יותר חשוב אצלך. וזה מה שהיה אצל אותו אישה, שפתאום זה נהפך מאהבה לשנאה, וכמה אנחנו צריכים להיזהר. כמה מסתובבים היום ברחובות, ילדים, נערים, בחורים, מבוגרים אפילו, שיש להם בתוך הלב את החלל הזה. הם לא הרגישו את האהבה מספיק. הילד הקטן שבתוכם כל הזמן לא מסופק שהוא לא קיבל את האהבה שצריך, והם באיזשהו מקום צריכים לתת את האהבה לאותו הילד. ואני רוצה לספר סיפור שראיתי לפני לא הרבה זמן, ושמעתי את הסיפור. היה ברומניה מקום שנקרא פוש, כולם מכירים, היה שם אדמורים, והיה שם רב של העיר, והיה לו בן עילוי גדול. וכשהבן היה בן 17, אביו השם ישמו נפטר. שם שלו היה מנחם וידר. אוקיי. ואז הבן היה עילוי, והוא חשב, אני יכול כבר להיות רב, אולי ייתנו לי עוד שנה, שנתיים, שאני אמרת, ואני רוצה לקחת את המשרה של אבא. אבל אנשי הקהילה לא רצו אברך צעיר, ולא רצו גם לחכות כמה שנים, ובחרו רב אחר. ולא רק זה, כנראה התנהגו קצת, עשו ממנו צחוק, אתה צוצי כזה יכול להיות רב. הוא נפגע, טרק את הדלת, עזב את הבית, לקח את המשפחה, נסע לאיטלי, התנצר שם, ונהיה קרנידל, נהיה אחד מהראשי הכנסייה. את השם שלו הוא לא החליף, מנדל וידר, הוא נשאר אותו שם. הוא לחם ביהדות נורא והיום. הוא עשה עיתונים נגד היהודים. את פלוגות צלב הברזל, הוא התחבר איתם. הוא היה כל כך מוצלח שהגרמנים לא עשו לו שום דבר. הם הרגישו, אתה באמת לא יהודי, אולי אתה באת, אתה לא יהודי. הוא עזר להם. ויהי היום, ואותו הקרנידל איננו, אף אחד לא יודע איפה. היה אחד הרב מסקולנר, אנחנו יודעים מי סקולן היה אחד מהאדמו"רים, שהוא מאוד קירב אנשים שהיו בשואה, זקנים, מסכנים. ובסיפור ארוך ארוך, אותו מנחם מנדל, אותו המנדל הזה, הגיע אליו, בא אליו. והוא קירב אותו. והשפיע עליו, ודיבר איתו. והוא נהפך. הוא נהפך להיות בן אדם. פעם אחת אותו הרב אומר לו, תגיד לי, התנצרת, היית כמו גוי. למה לא החלפת את השם? הוא אומר, תשמע, סניתי את היהודים בלב שם, בכל הלב. עשית להם רק כמה שאני יכול. אבל, תמיד הרגשתי שהשנאה הזאת באה מקשר. ורציתי להתנתק ולהיות אדיש ולא יכלתי. הרגשתי קשר. השם שלי וידר, וידר זה ביידיש לחזור, לשוב. את השם לא החלפתי. וכל פעם היה לי בראש, עוד אני אחזור. הוידר הזה הזכיר לי שאני עוד אחזור. וזה תמיד אנחנו צריכים לדעת, שכם אותם אנשים שירדו ונפלו, הם תמיד קשורים. וכמה שהם יותר כועסים, וכמה שהם יותר אגרסיביים, הם יחזרו אלינו. יש וורט נפלא של רב זושה, הוא אומר כך, שכתוב בפרשת האזינו, כי דות ההפוכות הימה. מה זה דות ההפוכות? הם הפכפכים. רב זושה לקח את זה לזכות. עם ישראל הוא תמיד הפכפך. גם אם אתה רואה אותו היום שהוא יורד, והוא נופל, וחס ושלום הוא, אתה חושב עליו, גמרנו, תדע לך, הוא דות ההפוכות, הוא יחזור. ואני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו שפה בשיעור, רואה את זה במוחש, שאנחנו רואים אנשים כל כך רחוקים, ופתאום אתה רואה את הבן האדם הזה שכל כך רחוק, ואתה רואה אותו נכנס לבית כנסת, ואתה פורט בצחוק, כמו שדיברנו בשוק שעבר, הצחוק בא מהדבר הבלתי צפוי הזה. וכמו שהיה לנו לפני כמה זמן, מישהו נכנס לבית חבד, ואחד אומר, הוא חסר לתשובה ריבונו שלנו, זה לא יכול להיות. כי דור תהפוכות אימה. יש לנו את הכוחות, ויש לנו את האהבה, ואת הקשר, וגם אם לפעמים אנחנו מרגישים את היצרה שלנו שרוצה להתמרד, שגם היצרה חלילה וחס רוצה שלאיזה מצב מסוים נתנתק, צריכים לדעת את העומק, להבין את, את הפנימיות של הדבר. אותו הרגשה של היצרה בא מהקשר. יש קשר ולכן הוא. שהשם ייתן לכולנו הרבה שפע, ונזכה בקרוב ממש לתקיעת השופר הגדולה, ובאו העובדים ארץ אשור, והנידחים ארץ מצרים, כל אלה שנידחים ועובדים, ונחזור כולנו להתקשר לקדוש ברוך הוא מתוך שמחה ותאו לבב.